כן, שלום וברכה. אנחנו פסקה קע"א. אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים למות המשיח? זה מתחיל מדיון שמופיע קודם לכן, בשאלה אם מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, זה כולכם מזכירים, מכירים את זה, מגרסא דינקותא מהאגדה של פסח. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אשד רשע בן זומא, שנאמר למען תזכור את יום צריכה מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חכמים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל להביא לימות המשיח. עד כאן. תניא, כתוב בברייתא. אמר להם בן זומא לחכמים. וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, ולא כבר נאמר, הנה הבאים ימנו השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלעד ואל ישראל מארץ מצרים. אם חי השם אשר אלה אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מכל הארצות אשר התחתים שם. כן, זאת אומרת, לא מזכירים, יש לנו קיבוץ גלויות, יציאת מצרים זה כבר לא רלוונטי, כן, ביחס למציאות העתידית. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, זאת אומרת, אין כוונת הדברים שלא יזכירו את יציאת מצרים, אלא שתהיה שעבוד גלויות עיקר ויציאת מצרים תפלו. הכוונה, היציאה משעבוד גלויות עיקר ויציאת מצרים תפלו. כיוצא בו אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, לא שיקרא יעקב במקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. וכן אומר, תזכרו ראשונות קדמוניות תתבוננו, תזכרו ראשונות זה שעבוד גלויות וקדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. עד כאן. קע"א. ביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם, דיינו שלמות עצמם. אבל את השלמות הכללית של המין האנושי ישלימו בימות המשיח. כלומר, יש שני שלבים. יציאת מצרים זה התחלת הגאולה של האנושות, מעצם זה שיש עם ישראל שעניינו זה המגמה האלוהית בעולם, ויש את השלב של המצב השלם התקין מבחינת האנושות של השפעת עם ישראל על העולם. זה נקרא גאולה. וזה נקרא ימות המשיח. מה זה משיח? משיח זה מנהיגות, מנהיגות מדינית של עם ישראל, המנהיג המדיני שמכוון את עם ישראל לחיות מתוך התורה, מתוך המגמה של השם. זה משיח. עכשיו, כשעם ישראל יגיע, כשאנחנו נגיע למצב הזה, שעם ישראל כעם מונהג מתוך המגמה של הקודש, אז התחיל הקודש להתפשט בעולם. כן, זה צריך לקרות. עכשיו, זה תהליך. יציאת מצרים הייתה התחלה, ההנאה הראשונית של התהליך הזה. כי אם תחשבו, הרי בעצם מה זה אומר? זה אומר שאתה לוקח את העבדים האלו, אני רוצה רק להסביר למה זה מוכרח להיות תהליך. אתה לוקח את העבדים האלה, בשלב ראשון, קודם כל, שהם התעשתו להבין שהם כבר לא עבדים. וזה לוקח הרבה שנים להבין שאתה לא עבד. כי אתה היית שקוע בתוך העבדות הזאת כל כך הרבה שנים, הם לא מכירים משהו אחר. רואים שבסופו של דבר זה 40 שנה עד שהגענו לארץ ישראל. עכשיו, גם אחרי שהגענו לארץ ישראל, כבר יש את הסיבוכים שקשורים לעניינים של עולם החומר. שבזה הסתבכנו הרבה, עד שהסתכלנו אחרי הרבה מאוד שנים, כמעט 400 שנים, להעמיד לנו מלכות ראויה שמכוונת עם ישראל למגמה של השם. זה שאול המלך, זה ההתחלה של זה, דוד המלך היה הביסוס של זה, והמכה בפתי שזה היה שלמה המלך. כמה זמן זה החזיק? כן, שלושת ה... נכון? זה הסבא החתן והנכד. שאול, דוד ושלמה המלך. לא הנכד הביולוגי דרך הבת, אבל זה המשך של המשפחה. בסך הכל, זה אולי תקופה של 100 שנים, בגדול, במשותף, בכל ההיסטוריה שלנו. כן, אם ניקח, נכניס את שאול, אם נוריד את שאול, אז זה פחות. עכשיו, למה? כי זה מאוד 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 קשה המשימה הזאת. זאת אומרת, עם שברמה הלאומית שלו הוא חי מתוך מגמות של קדושה, מגמות אידיאליסטיות כאלו, זה דבר שהוא מצריך הרבה הרבה שינויים בסדרי החיים של בני אדם. עכשיו, כשהדבר הזה יקרה למשך זמן, זה יקרה ימות המשיח. זה בשונה ממה שהיה עד עכשיו, כי מה שעד עכשיו היה כזה דבר, אבל זה היה מאוד זמני. זה לא החזיק מעמד. עכשיו, למה זה לא החזיק מעמד? סיבה פשוטה. כי זה לא היה מספיק מבוסס. זה הסיבה. לא שדוד המלך לא היה צדיק, ולא ששאול לא היה צדיק, ולא ששלמה לא היה צדיק, לא היה צדיק. אבל המציאות הכללית מחוץ לעם ישראל הייתה שקועה בתינופים של עבודה זרה וכל מה שכרוך בה. זאת אומרת, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה בעצם שחיתויות מוסריות ברמה האנושית. וכשזאת האנושות, זה חודר אלינו בעוצמה. וזה הפיל אותנו בבית ראשון. עכשיו, בעצם זה תהליך ארוך שהקדוש ברוך הוא עשה, דרך גלויות ודרך כל מיני תהליכים שעוברים גם על כלל האנושות, כמו שאמר הרמב"ם, הדתות. הדתות זה בעצם סלילת הדרך לאותה מלכות בית דוד, כי לאט לאט האנושות משתחררת מהעבודה זרה הגסה, ונהיית יותר מוסרית, ובתהליך, קיצור. ואז צריך להשתחרר בסוף מהדתות האלה. אנחנו נמצאים בשלב שהעולם מתחיל להשתחרר מהדתות האלה, כן? לא מתחיל, אנחנו כבר בשלבים מתקדמים יחסית, כן? לפחות מההשפעות הקשות של הדתות האלה. עדיין נשאר לנו עם האסלאם, הנצרות היא עדיין חיה, אבל הרבה פחות בועטת מאשר מה שהיה בעבר לפני כמה מאות שנים. אחרי שמשתחררים מהדתות, אז צריכים לבנות אנושיות. זה מה שקורה ברוב העולם היום. כלומר, שמדברים ברמה של מוסר אנושי. ולהיות בני אדם, ולהיות מוסריים, ולהיות חברה אגונה, ולא לעשוק את הנשים הקטנים והחלשים, להיות חברה אגונה. זה סלילת הדרך הזאת. עכשיו, כשהאנושות תהיה כזאת, אז ממילא ההשפעות שיבואו מבחוץ כלפי עם ישראל, הן תהיינה יותר מוסריות, לא מקולקלות ושפלות, כמו שהיה בעבר, ואז יש אפשרות שיהיה לנו מנהיגות שתצמח מתוך זה שעם ישראל מחפש את הקומה העליונה יותר. קומה של הקודש. כן? זה בדיוק מה שאומר פה. ועל ידי פיזורם הקודם דווקא, שעל ידי הפיזור החל שם השם להיוודע בעולם, כמו שמונה, זה תיאור של התהליך האלוקי הארוך הזה, אבל לא נגמר דעת השם, וישתה תגמר בעולם כי אם ברמת קרמם של ישראל. זה לא יכול להגיע למיצוי שלו בלי שעם ישראל קרנו מורמת. קרנו זה החוזק של עם ישראל. קרן, בירם קרן לעמו, קרן זה חוזק, תוקף. וזה על ידי התבססות של עם ישראל בארץ ישראל, קודם כל מתוך רמה החומרית הלאומית. על כן, ביות השלמות האנושית הכללית באה לידינו לימות המשיח, שאז נתרומם באמת להיות ממלכת כהנים, אז יש שעבוד מלכויות עיקר המטרה. והשלמות הלאומית הפרטית תפלה לו במעשה, שכבר לא נהיה צריכים לכוון פני המעשים להשלמות הפרטית שלנו, שנזכה בו כבר בשלמותו, ולא נהיה צריכים להמצאים לו. אבל ההשתדלות המעשית העיקרית תהיה למגמת התיקון הכללי. כן? זאת אומרת, אחרי שאנחנו נסיים את השלב של ההתבססות של עם ישראל כלפי עצמו, במובן המהותי של החיים, מבחינה לאומית, אז יבוא השלב של ההשפעה על האנושות. כן? מישהו שאל משהו? מישהו בחוץ. ובאשר אי אפשר שימשך התיקון הכללי, כי אם על ידי מעשה התורה והמצוות שבישראל, על כן תהיה מגמת המעשים בעיקרה לצורך כלל האנושות. כן, זאת אומרת, בשלב השני, אנחנו כבר, כמו שאמרנו, משפיעים על העולם, ובדרך תפל להרים השלמות הפרטית של ישראל, שנמשך מצאת מצרים. וששלמות עצמם תעלה גם כן מאליה, על ידי אור השם שעליהם. כן, כלומר, עניין של עם ישראל, גם בשלב שכבר ההשפעה מתחילה על כלל האנושות, ודאי שעם ישראל מתרוממים מתוך התהליך הזה עצמו, כי האנושות נהיה מזדקחת, ובתוך זה אנחנו גם נהיים יותר מתוקנים ויותר מתרוממים. עכשיו תשימו לב לדבר שאנחנו היום יכולים לראות אותו בחוש, כמה הדבר הזה הוא מדויק. מתי אפשר לומר שהאנושות במאות שנים האחרונות התחילה לעבור שינויים משמעותיים? עכשיו, אם לשים לב, הדבר הזה קורה ממש אחד לאחד, תעשו סקירה היסטורית, אחד לאחד עם התקדמות התהליכים של ההתבססות הרוחנית בעם ישראל. מה שנקרא תקופת הרנסנס אצל אומות העולם, נניח בשנת 1600 בערך, 500-600 למניינם, שזה ההתחלה של ההתחדשות, התחלה של תקופת ההתחדשות באנושות, כלומר, כבר מתחילה יציאה מהנצרות ברמה מסוימת, הפילוסופיה מתפתחת, זה עדיין לא השכלה, אבל זה כבר צעדים משמעותיים. ועם ישראל באותו זמן מתחילה התבססות של החוכמה הפנימית שבתורה ובהקשרים לארץ ישראל. זה תקופת הבית יוסף, יוסף קארו, תקופה של הארי, כן, כל הגדולים האלה. כשזה מתקדם עוד קצת, גם אצל אומות העולם זה מתקדם, זה נהיה עוד יותר, כן, ההשכלה עוד יותר מתפתחת, זה התקופה של המוזיקאים המפורסמים, לא בטובן, אבל מוצרט והמוקדמים יותר, כן, שזה פריחה תרבותית שלא הייתה מאות שנים, אפילו כמעט 1,500 שנים, ששום דבר לא זז מהתקופה היוונית, זה מתחיל לזוז. אצלנו מתפתחת תנועת החסידות והגאון מווילנה. זה קורה באותו זמן. עכשיו, למה זה משמעותי, החוכמה הפנימית שבתורה? כי החוכמה הפנימית שבתורה זה המפתח איך לחיות את החיים העולם הזה עם החומר מתוך המגמה האלוהית. בלי המפתח הזה אין שום אפשרות לדבר על מלכות בית דוד. כלומר, בלי המפתח הזה שמחבר אותנו אל עולם החומר מתוך המגמה של הקודש, שזה סתרי תורה, בלי זה אין אפשרות. סתרי תורה וההשפעות שכתבו. כלומר, התפיסה שבאה מתוך סתרי תורה, לא שמפרידה את החול מהקודש, את עולם הזה מהאידיאליות, אלא שמוצאת את האידיאליות כפי שהיא מתגלה בתוך העולם, זה המהלך שקדוש ברוך הוא עושה אותו. אתם תראו, זה שלב אחרי שלב, איך זה קורה אצלנו וקורה אצלנו, זה קורה בבת אחת. זה כאילו כמו שני ממדים של המציאות, מה שקורה בכללות האנושות, סליחה, ומה שקורה בתוך עם ישראל. וזה ממש ככה, מתפתח שלב אחרי שלב. תגיעו לתקופת ההשכלה אצלהם, אז אצלנו אנחנו נמצאים כבר בתקופה של המוסר וכל ההשפעות הרוחניות שיוצאות מאותו זמן, וההתפתחות של התורה בתוך בתי המדרש. עדיין לא הפנימיות, יש את החסידות וההשפעות שלה, אבל החסידות וההשפעות שלה הן באות בעבודה הפנימית של הפרט. אבל זה כבר חיבור אל הקודש פנימה. ואז כשאצלהם מתפתחות תכונות לאומיות, מתחילה אצלנו הציונות. כן? זה בד בד עם התהליכים האלו. כן? אני לא מדבר עכשיו מה שקרה פה, הצהרת בלפור וכל הסיפור הזה כשכבר בתוך ארץ ישראל, אבל זה התהליכים. לכן צריך להבין שהתהליך שעובר עם ישראל זה תהליך כלל אנושי. כלל אנושי. הרב קוק בספר של אורות, לפני אורות התחייה, שהוא מתאר מה זה גאולה, הוא מדבר על ישראל ותחייתו. ישראל ותחייתו זה סדרת פרקים ארוכה, זה חלק די קשה של ספר אורות. ושם מה שהוא מברר זה איך התהליך של התחייה בעם ישראל זה בעצם תחייה כללית של האנושות. זה קשור לכל מה שקורה אצל הדתות בעולם וכל העניין הזה. וזה הפרספקטיבה שאנחנו צריכים להסתכל עליה, על המשמעות של מה שקורה פה, אצלנו. כן. הרב
אמר שעיקר הלימוד זה הספר תורה, אז למה רוב הזמן שלנו לא הולך
לתת? כי כדי להגיע לזה, אז אתה צריך... לא אמרתי שעיקר הלימוד. אמרתי שסתרי תורה והשפעותיהם הם התפיסות שיכולים, היחידות שיכולות לגרום למציאות המלכות בית דוד שאנחנו מדברים עליה, הגדולה של עם ישראל. עכשיו זה ברור, כשאנחנו מדברים על סתרי תורה והשפעותיהם, זה ברור שזה רק שסתרי תורה נלמדים כפי שנדרש ללמוד סתרי תורה. זה לא שמדפיס ספר זוהר מנוקד בתחנה מרכזית וניתן אותו לכל עולה לאוטובוס וזה יקדם אותנו לאיזשהו מקום. כן? זה לא יקדם לנו שום מקום הדבר הזה. להפך, זה יגרום לנסיגה. צריך שסתרי תורה יופיעו בעולם כמו שהם צריכים להופיע. כן? שזה צריך אנשים שהם מתאימים לעסוק בסתרי תורה. כן? וצריך גם שהאנשים שמתאים לעסוק בסתרי תורה ידעו אחר כך איך לגרום להתפשטות של סתרי תורה בצורה שמתאימה לנפשות שאמורות לקבל את ההשפעות שלהם. ואם כל מיני אנשים לא ראויים יהפכו את כל התורה להיות סגולות בסוגיהן ומיניהן וקריאות ושינונים וכל מיני סיפורים מהסוג הזה, אנחנו לא מתקדמים מזה. אנחנו נסוגים מרעיונות כאלה. כי צריך להבין, תורה זה לא משחקים של כמיות סגולות וקדושות. זה תוכן שצריך להיות מופיע בעולם על פי סדר מסוים, על פי התאמה, על פי עמל. זה בדיוק כמו מדע בהקשר הזה. כן? מדע לא יכול להופיע בצורה של אנשים שלא מתמסרים אליו, בונים אותו שלב אחרי שלב, לא דמיונות ולא ניחושים ולא כישופים ולא כל מיני דברים מהסוג הזה. כן? דרך אגב, המדע עבר כברת דרך ארוכה כדי להגיע להישגים שיש לנו היום, ורק אחרי שעברנו את כל התהליכים האלו, האנושות התחילה לפרוח מבחינה מדעית. אתם שמעתם על המדע שהם מהביניים, קוראו להם האלכימאים. לא יודעים על האלכימאים, זה חצי מדע, חצי כישוף. זה לא בדיוק מדע, זה סברות הכרס, במקרה הטוב, ופנטזיות הדמיון שהיו משולבות אחת עם השנייה, וזה כאילו היה המדע. והאנושות הייתה סביב הדברים האלה, זה תקע את כל העולם. הרפואה נשארה אצל גלינוס, או היפוקרטס, והבנת המציאות בכלל נשארה אצל תורת הגלגלים של אריסטו, ושום דבר לא התפתח מהדבר הזה. אז צריך להבין, תורה זה בדיוק אותו דבר. זה לא כל מיני סגולות וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה חייב להתפתח באופן שהוא מחושב, באופן שהוא מושכל. לא שהוא מושכל, וגם מה מוציאים החוצה, ואיך מוציאים החוצה. כל זה דורש הרבה אחריות והרבה הבנה. זה פשוט. אז זה נקרא תופעה של סתרי תורה. עכשיו, בשביל הדבר הזה, צריך שבחור כמוני, בישיבת סדרות, ישב ילמד בשיעור א', שלושה סדרים גמרא, וילמד שעה ביום לימוד אמונה, של דברים שהוא מבין, ויבנה אט-אט, שלב אחרי שלב. זה ההופעה של סתרי תורה בעולם. אם מפירים את הסדרים האלה, זה חורבן גדול. בדיוק כמו שאמרתי, כמו שיקרה במדע. איזה אחד בשנה הראשונה לרפואה, הוא יתחיל לערוך ניתוחי לב פתוח, אז השם ירחם. הוא יקרב את האנשים לבית הקברות יותר מאשר לשנות חיים בריאים. זה בדיוק אותו דבר גם בתחום הרוחני, זה אותו דבר. אפשר, כמו, חזל אמרו את זה, זה לא נאמר את זה. שומע המלך אמר, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. הפסוק משתמש בביטויים האלה. אז חזל אומרים, מי שלא הגיע להוראה, זה רבים חללים מפילה. תורה זה אחריות, זה לא כל דכפין, ומה שאתה רוצה תגיד, והעיקר שיהיה נחמד וקצת ריגושים מיסטיים, ובזה נתקדם. זה רבים חללים מפילה. זה אחריות. זה להרוג. אז כמו שרופא שקופץ מעל איפה שהוא אמור להיות, הוא מפיל חללים בגוף, מי שעוסק בתורה ומשפיע כל מיני השפעות שהן לא ראויות, הוא מפיל חללים בנפש, שזה חללים יותר משמעות, יותר, עם יותר הרג, כן? כי זה הרג בנצח, זה הרג ב-70 שנה של חיי החומר. טוב, עד כאן.